ערב טוב. מספרים על הגביר של העיירה שבליל שבת מסתובב בבית כנסת, מחפש איזה אורח עני לסעודת שבת. בפינת בית הכנסת עמדו העניים, חיפשו מישהו שיאסוף אותם. הוא לוקח אליו אחד מהם הביתה. העני היה רעב מאוד ולוקח מהחלה עוד פרוסה ועוד פרוסה ועוד פרוסה, והעשיר רואה מול העיניים איך שהחלה נגמרת לו. אז הוא ככה ממלמל לעצמו, המחיר של הקמח הלבן כל כך התייקר, החלה התייקרה כל כך. אז אני לוקח עוד פרוסה לפה ואומר לו, תשמע, אבל הקמח שווה כל אגורה. הקמח שווה כל אגורה. אנחנו, אולי היום את השיעור נפתח בציטוט. אני רוצה לקרוא ממובא שלוש ציטטות על סעודה מסוימת, לא נאמר באיזה סעודה מדובר, וכל אחד ינסה לחשוב באיזה סעודה לדעתו זה מדובר מכלל סעודות היהודים. סעודת שבת, סעודת ערב יום כיפור, סעודת חג. נראה שלוש ציטטות מדהימות, נפלאות, על אחת הסעודות. במובא שלוש, על ידי סעודה זו נמשך אור קדושת סעודות שבת לכל סעודות ימי החול. עוד ציטוט בעמוד 20 במין המעיין, יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת כדי שתהא סעודתו מתוקנת בכל השבוע. הסעודה של מוצאי שבת זה ציטוט מהראי"ת גאות, מאחד מהראשונים, שאומר שעל ידי הסעודה הזאת, ידי סעודת מוצאי שבת, הוא זוכה לפרנסה, לסעודות טובות בכל ימי השבוע. קראנו קודם ציטוט מהאריזל, על ידי סעודה זו, סעודת מוצאי שבת, נמשך האור של קדושת סעודות שבת לכל ימי השבוע. עוד סגולות אם מישהו רוצה, אולי שורה קודם במובאה שלוש, חמין במוצאי שבת, מים חמים במוצאי שבת, בסעודת מוצאי שבת, מלוגמה, רפואה, פת חמה במוצאי שבת, רפואה, זה מהגמרא, בשם רבי זושא מהניפולי מקובל, שזה רפואה, זה סגולה לרפואת הנפש, לעצבות, לדיכאון, אז חמין במוצאי שבת, הם סגולה לזה, לרפואה מזה. אם כן, בסעודת מוצאי שבת יש לנו את כל הסגולות שאדם צריך. קדושה, קראנו מאריזל, על ידי סעודה זו נמשך אור קדושת שבת לכל ימי החול. פרנסה, אולי לפני זה, רפואה, כמו שאמרנו מהגמרא, חמין במוצאי שבת, פת במוצאי שבת, מלוגמה, רפואה, ופרנסה, קראנו מראי"ת גאות מהראשונים, שהסעודה הזאת מביאה סגולה לפרנסה לכל סעודות השבוע. והיום אנחנו רוצים להבין את הסוד של סעודת מלווה מלכה. איך סעודה אחת במוצאי שבת, לכאורה לא חשובה במיוחד, אתה הערת נכון, מה בדיוק צריך לאכול, כי אנחנו יודעים שהיא לא חשובה מבחינה הלכתית, כמו סעודות שבת, היא לא חובה גמורה כמו סעודות שבת, היא רק מצווה מן המובחר לפי דעת אדמור הזקן, ובכל זאת נאמרו עליה סגולות נפלאות בכל התחומים, ולא קראנו הכל, יש עוד סגולות שלא קראנו ונקרא אחר כך, וחלק גם לא העתקנו, בלי סוף סגולות שנאמרו בעיקר בספרי המקובלים, עוד יותר מאשר סעודות שבת, דברים שלא נאמרו אפילו על סעודות שבת. ואנחנו רוצים להבין היום את הסוד של סעודת מלווה מלכה. א', למה צריך לאכול מלווה מלכה? אכלנו כל כך הרבה כל השבת, כבר בדרך כלל אין לאף אחד כוח ליטול שוב ידיים במוצאי שבת, בטח בימות הקיץ. ואז שוב לאכול במוצאי שבת, ומה פתאום נאמרו עליה כל כך הרבה סגולות? מה הסוד של הסעודה הזאת? אנחנו נלך לפי הסדר, זה קשור לפרשת השבוע, לפרשת המן. נתחיל מההתחלה, נדבר על שלוש סעודות שבת, ואחר כך נגיע לסעודת מוצאי שבת, לסעודת מלווה מלכה. פרשת השבוע מספרת סוף סוף יציאת מצרים. אחרי 200 שנה במצרים, בני ישראל נושמים קצת חופש, יוצאים החוצה. הם היו חודש, כמה שבועות במדבר, היה להם נחמד, נהנו מהחופש, אבל אז הם פתאום גילו צרה גדולה. הכי גדולה שיכולה להיות. אין אוכל. עם שלם, מיליוני אנשים, 3-4 מיליון איש. כתוב במדרש היום, ראיתי שלכל אדם היו 5 ילדים. 600,000 גברים, 600,000 נשים, הם כפול פלוס 5 ילדים, יותר מ3 מיליון איש, אנשים עם ענק באמצע המדבר, באמצע מדבר סיני, מאיפה תביא להם אוכל? אין גשמים, קיץ, בכלל במדבר אין גשם, בטח בקיץ, האדמה לא מתאימה לזריעה, לחרישה, מה תעשה עם כל הדבר הזה? כשאדם הולך למדבר הוא לוקח שימורים, כשאדם אחד הולך למדבר, וכשאתה מוציא עם ענק עם מיליוני אנשים, מאיפה תיתן להם אוכל? מים הם מצאו בעלים, אבל לחם איפה יהיה? משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה מדהימה. ביום ראשון, תזיין באייר, חודש בדיוק אחרי יציאת מצרים, בחודש הראשון היה להם עוגות מצות שהם הוציאו ממצרים, אבל חודש אחרי יציאת מצרים, ירד לחם מן השמיים. אין לחם מן הארץ, יהיה לחם מן השמיים. בלי לזרוע, בלי לקצור, בלי בזיעת אפיך תאכל לחם. כל בוקר ירד לחם מן השמיים. הלוואי עלינו. וכך היה. הם קמו בבוקר, והם רואים מחזה נפלא. על הרצפה היה חתיכות בצק בצבע לבן, עגולות, בצורת פרי עגול. כל חתיכת בצק הייתה במשקל קילו 600, עומר, עשירית היפה, כשיעור הפרשת חלה, זה מינימום קילו 600, עד השיעורים היותר גדולים, שזה 2.4, נאמר קילו 600. החתיכת בצק הזו, כמו שאמרנו, לבנה, עגולה, קילו 600, החתיכת בצק הזו הספיקה לשני כיכרות לחם, בערך כמו כיכר לחם שלנו, שהוא 750 גרם, הם עשו מהחתיכת בצק הזו שני כיכרות לחם, כיכר לחם אחד לבוקר, אחת לערב, מעניין, הם אכלו הרבה, כל אחד אכל כיכר לחם בכל ארוחה, 800 גרם, זה מה שהיה להם לאכול, לפחות בבוקר. בערב, בחלק מהזמן, היה להם גם סלב, גם בשר. על כל פנים, זה היה חלק עיקרי בסעודה, היה הלחם. הם עשו מזה כיכר בבוקר, כיכר לערב. זה היה מאוד יפה, מאוד התלהבו מזה, טעמו בזה את כל הטעמים שבעולם, יש הרי הרבה מדרשים ביחס למן, יש במסכת יומה, שלושה דפים שעוסקים במן. לדוגמה, כתוב בגמרא שהמן היה יורד עם תכשיטים עליו, עם אריזת שי צבעונית כזו, כדי להראות את החביבות של בני ישראל בני הקדוש ברוך הוא. יש עוד מדרש יפה, שהמן היה יורד לכל אדם לפי הדרגה הרוחנית שלו. לצדיקים הוא היה יורד על פתח הבית, לבינונים הוא היה יורד קצת יותר רחוק, לרשעים הוא היה יורד מחוץ למחנה, הם היו צריכים לתרוח, היו צריכים גם לאפות אותו ולהכין אותו. זה היה באמת לחם מן השמיים, אפילו יש מפרשים שאומרים שהם בירחו המוציא לחם מן השמיים, לא המוציא לחם מן הארץ, הכי טוב שיכול להיות. ואז הגיע יום שישי, והנס היה כפול ומכופל. ההפתעה הייתה כפולה. א', הכמות הייתה כפולה. כל אחד מצא על פתח הבית, לא עומר אחד, אלא שני עומרים. לא פרי, לא חתיכת בצק אחת, אלא שתי חתיכות בצק. נס אחד, כמות כפולה. למה? גם בשביל מחר, גם בשביל שבת. נס ראשון. נס שני שהמפרשים מדגישים, נקרא את זה מבפנים, הוא החזיק מעמד יותר זמן. לבצק הזה הייתה אריכות ימים. ככה במשך השבוע, הבצק הזה החזיק 12 שעות. אולי יותר, אולי עד עלות השחר. למחרת, בעלות השחר, הוא נעשה חמרים, הוא הבאיש, הוא התמלא תולעים. היה לו תאריך אחרון לשיווק, מהבוקר, 7 בבוקר שלקטו אותו, עד עלות השחר למחרת. למחרת לא יכלו כבר לאכול אותו. בשבת, הוא החזיק יומיים. הוא ירד ביום שישי בבוקר, שתי מנות, כפול, החזיק מעמד עד לפנות בוקר, מוצאי שבת, לפנות בוקר של יום ראשון. נס שני, בנוסף לכמות הכפולה, הוא מחזיק מעמד יותר זמן, גם בשביל שבת. כולם ראו את הברכה של שבת. האוכל מספיק, לא נגמר. ירד ביום שישי מנה כפולה, והספיק עד מוצאי שבת בלי בעיות. לא ישריח, לא הבאיש. היה מנה מספיק. נס שני. נס שלישי שמפרשים מדברים עליו, הוא לא לכל הדעות, הוא לחלק גדול מהדעות, אולי נשמע באמת זה גם נוגע להלכה, במה שנוגע כל אחד בבית הכנסת שלו, לפחות אלה שלא חבדניקים. יש אומרים שהכמות נעשתה כפולה. שמהעומר של שבת הם לא הוציאו שתי כיכרות, אלא הוציאו ארבע כיכרות. נעשה חשבון פשוט. אמרנו שירד להם ביום שישי בבוקר שני עומרים. מכל עומר הם עושים שתי כיכרות לחם, יש להם בעצם ארבע. יום שישי בבוקר אכלו חצי עומר, כיכר אחד, נוציא אותו החוצה, לא נוגע לענייננו. נכנסה שבת, יש להם עומר וחצי. כמה זה? שלוש כיכרות לחם. נחשוב, ליל שבת עשו לחם משנה, שתי כיכרות, אחד אכלו. כמה נשאר להם לבוקר, לסעודה ראשונה בבוקר? שתי כיכרות לחם, יש להם לחם משנה. הגיעה סעודה שלישית, לקראת צאת שבת, סעודה שלישית, כמה כיכרות לחם יש להם? אחד. יש אבל דעה בהלכה שאומרת שגם לסעודה שלישית צריך לחם משנה. יש הרבה בתי כנסת, באלה שעושים סעודה שלישית ברוב קהילות ישראל, שגם לסעודה שלישית מביאים לחם משנה, כן? ככה מקובל, איך כולם נוהגים? איך אתם נוהגים? מביאים לחם משנה לסעודה שלישית? בבית כן. בבית כן, גם בבתי כנסת, בראשון, בתי כנסת חסידיים, אשכנזים, נהוג להביא לחם משנה. אז מה תגיד שלא היה להם לחם משנה לסעודה שלישית? לכן המפרשים מחדשים שבעומר וחצי הזה של שבת קרה נס, ומכל חצי עומר הם לא הפיקו כיכר אחד אלא שתי כיכרות. נס פח השמן, נס המן. העומר של שבת הפיק כמות כפולה, ולכן מהעומר וחצי הזה של שבת היה להם שש כיכרות, שתיים לליל שבת, שתיים ליום השבת ושתיים לסעודה שלישית. היה להם גם לחם משנה לסעודה שלישית, ולמה הדעה הזאת חשובה? כי הדעה הזאת אומרת שההיגיון אומר שבשבת הם אכלו יותר. הייתה ברכה במן, בטח הם אכלו יותר, אז מן הסתם אלוקים נתן להם יותר לשבת. לכן הדעה הזאת אומרת שהעומר וחצי של שבת הפיק כמות כפולה של לחם, והוא נתן 6 כיכרות ולא 3, וכך היה להם לחם, לחם משנה לכל הסעודות. אם כן, המן של שבת היה מבורך בצורה מיוחדת. נס רביעי שהשתבח בטעמו בשבת. אם כן, מעבר לזה שהמן היה לחם מופלא, לחם שירד מן השמיים, בלי עבודה, בלי בזיעת אפיך תאכל לחם, בלי לרוץ כל בוקר לעבודה ב-6 בבוקר להשיג פרנסה, במן של שבת היו 3 או 4 ניסים מופלאים, כמו שאמרנו, כמות כפולה ירד מראש, החזיק מעמד יותר זמן, הפיקו ממנו כמות כפולה וגם השתבח בטעמו. לזכר הניסים האלו שקרו במן של שבת, לזכר הברכה המיוחדת שהייתה בשבת, ויברך ויקדש אותו, אנחנו אומרים בקידוש, הכוונה היא לברכו במן, קידשו במן, אז אומרים, לכן לזכר זה אנחנו עושים 3 סעודות שבת. 3 סעודות שבת הם לזכר המן המיוחד הזה שירד בשבת. א', לזכר זה שירד מלכתחילה ליומיים. לזכר זה שהמן החזיק מעמד יומיים. לזכר זה שהפיקו ממנו כמות כפולה, לזכר זה שהשתבח בטעמו, אנחנו עושים 3 סעודות שבת. 3 סעודות, כי להזכיר את מה שהם אכלו ב3 סעודות השבת שלהם, מהמן שלהם, את החביבות שהייתה לו. עושים עוד כל מיני תזכורות בשבת לזכר זה. אנחנו לוקחים בשבת לחם משנה. למה לחם משנה בשבת? מה פתאום? כל השבוע כיכר אחד, בליל שבת 2 כיכרות, להזכיר את הלחם משנה שהיה להם לשבת. עוד דוגמה, אנחנו מכסים את החלות במפה. יש כמה טעמים, ב3 טעמים בשולחן ערוך לזה. הטעם הפשוט הוא למה מכסים את החלות במפה? הטעם הפשוט כדי שאתה מקדים את היין ללחם, אז הלחם מתבייש. אבל יש עוד טעם, שהמן, כשהוא ירד מלמעלה, הוא היה מכוסה ב2 שכבות טל. שכבת טל מלמעלה ושכבת טל מלמטה. סוג של כבוד, סוג של חביבות שהראה הקדוש ברוך הוא לטל. אז גם אנחנו מכסים את החלות. מפה אחת מלמטה, המפה של השולחן, ועוד מפה מלמעלה, מעל החלות. עוד דבר שעושים לזכר המן. אגב, יש קהילות ישראל, ככה בית יוסף כותב בשולחן ערוך, למעשה הרי זה לא מביא את זה בסידור שלו, אבל יש קהילות ישראל שאומרים את פרשת המן בכל יום, שבכל יום אומרים את פרשת המן, כתוב בשולחן ערוך שזה סגולה לפרנסה, גם אדמור הזה כן מביא את זה, שלומר את פרשת המן בכל יום, למעשה בסידור שלו הוא לא הביא את זה, אבל יש הרבה קהילות ישראל שנוהגות את זה. אנחנו רוצים להזכיר את החביבות המיוחדת שהייתה במן הזה. אז על כל פנים, אולי נקרא את זה לפחות את הניסים שנעשו במן, בעמוד 20, כי זה מאוד חשוב לנו להמשך, רק לזכור את 3 הניסים שנעשו במן, א', שהכמות הכפולה שירדה ביום שישי, זה שהוא החזיק מעמד לאורך זמן, וזה שהפיקו ממנו כמות כפולה בשבת עצמה. ברכו במן וקידשו במן, בכל יום אומר, וירם תולעים ויבאש, ובשבת אומר, ולא יבאיש ורימה לא הייתה בו. לא היה תולעים במן. כל ימות השנה היו עושים מהעומר 2 לחמים, ואם כן בשחרית יום שישי אוכלים אחד, נשאר אחד לערב, בהכנסת שבת עושים לחם משנה ואוכלים אחד, נשארו לשבת 2 לחמים, והיה להם לחם משנה לסעודת היום, אבל לא בוצעים על 2 כיכרות בסעודה שלישית. לכן זה הדעת זקנים מבעלי התוספות, אומר שזה לא כך. צריך לומר שהלחם מפיק כמות כפולה, נס פח השמן. עומר וחצי, קילו 600, ועוד 2,400, הוציא 6 כיכרות לחם, ולא 3. אמנם ראיתי מהרב מרינון שהיה בוצע ב2 כיכרות במנחה בשבת, וקיבלתי מהרב אברהם ראיה. אמר רבי יצחק, אם יאמרו אומות העולם לישראל, למה אתם משמרים את השבת? השיבו להם, ראו הנס, שבכל יום היה יורד לישראל מן פרידה אחת. מכל חצי עומר היו מפיקים כיכר אחד, ובשבת 2 פרידות. בשבת הפיקו מכל חצי עומר 2 כיכרות לחם, שכל סעודה של שבת יורדת כפולה בלחמה. ואז הוא אומר, שאכלו 2, 2, 2, ונשאר להם 2 לסעודה שלישית. אם כן, זה המקור ל3 סעודות שבת, לזכר המן, הניסים הגדולים שהיו במן של שבת. עד כאן מעניין 3 סעודות שבת. הגענו לסעודת מלווה מלכה, שזה היה, זה המטרה שלנו. בפשטות, אין לזה קשר למן. הנצחנו כבר, המן הספיק ל3 סעודות שבת, עשינו לו 3 סעודות, די הצורך, בחב"ד לא נוטלים ידיים, פירות, מזונות, אבל עשינו הנצחה למן של שבת, נגמר הסיפור. לא צריך כבר סעודת מלווה מלכה, לכאורה. לכן, באמת בספרים, בפשטות, מביאים הסברים אחרים לגמרי לסעודת מלווה מלכה. ההסבר הפשוט, כמו שנראה בשולחן ערוך, כמו שאומרים בפה, מלווה מלכה, ללוות את המלך, ללוות את המלכה. השבת נקראת מלכה. אנחנו מכנים אותה בשם מלכז, וכשהיא עוזבת, אנחנו עורכים לכבודה סעודה, מדליקים נרות, פורסים מפה לכבודה. טעם אחד. יש עוד טעם יפה מאוד. כתוב שהאריזל היה אומר במוצאי שבת, די סעודתא דוד מלכה משיחא. זה הסעודה של דוד המלך. מה הסעודה הזאת קשורה לדוד המלך? אז יש טעם מאוד יפה. שדוד המלך כל מוצאי שבת היה עושה סעודה למשפחתו. סעודת הודעה. דוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא מתי יום מותו. תגלה לי מתי אני אמות. הודיעני השם קיצי ומידת ימי מהי. ענה לו הקדוש ברוך הוא, לא מגלים לאדם את יום מותו. אין דבר, אתה חביב מאוד לפניי, אבל אני לא מגלה את היום המוות של אף אחד. אמר דוד, תגלה לי לפחות את היום שבו אמות. במשך השבוע באיזה יום זה יהיה? בלי תאריך, באיזה יום זה יהיה? גילה לו השם שזה יהיה ביום השבת. סתם מעניין, למה לדוד דווקא זה היה חשוב, לא יודע אם זה קשור או לא, אבל בנוגע לחיים של דוד יש סיפור מאוד מעניין. כתוב שכשאלוקים ברא את העולם וסידר את הנשמות, לדוד לא היו שנים. יש כנראה אוצר מסוים של שנים, ולדוד לא היו שנים. אמר אדם הראשון, אני נותן לו משנות חיי 70 שנה, ולכן הוא חי 930 שנה ולא 1,000. היה מן הראוי שאדם הראשון יחיה מספר עגול של שנים, מספר שלם, 1,000 שלמות, 10 כפול 10 כפול 10, וכל שלמות היא הרי ב-10, והוא לא חי את מספר השנים הזה, הוא חי רק 930 שנה, כי הוא נתן לדוד המלך 70 שנה מחייו. במילא אומר דוד המלך, אולי הוא רצה להודות את האדם הראשון, כמה הוא נתן לו. אז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא כמה אני אחיה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה יהיה ביום השבת, לא אגיד לך מתי, כמה שנים זה יהיה. אוקיי, מה דוד המלך עשה? כל שבת היה לומד תורה כל היום, כדי שמלאך המוות לא יוכל לפגוע בו. ברגע שאדם לומד תורה, לא פסיק פומה מגירסה, מלאך המוות לא יכול לפגוע בו. יש הרבה סיפורים כאלה בגמרא על רבי שואה בן לוי, על רבא, שלושה סיפורים כאלה יש בגמרא. מה עשה מלאך המוות? שדוד המלך נהיה בן 70, זה היה חג השבועות. דוד המלך נולד בחג השבועות ומת בחג השבועות. הוא חי אחד מכמה אנשים שחיו מספר עגול של שנים, מיום ליום, שזה כידוע עניין גדול. בחג השבועות יצא בשבת, דוד המלך יושב ולומד, ומלאך המוות רוצה לקחת את נשמתו, הוא לא יכול, כי דוד המלך לומד. מה עשה מלאך המוות? הזיז את העלים בחוץ של העץ. ואז דוד המלך אומר, מישהו נוגע בעץ בשבת, מה זה יכול להיות? אסור לתלוש ענף בשבת. יצא החוצה לגעור באותו אדם, נפל מהמדרגה ומת. הפסיק לרגע אחד ללמוד, אז מלאך המוות נטל את נשמתו. מת בשבת. עכשיו, אז כל היות שדוד המלך ידע שהוא ימות בשבת, אז כל שבת שחלפה בשלום, הוא עשה סעודה לבני משפחתו. כל שבת הוא היה במתח, היה לומד כל השבת. איך שיצא השבת, ראה בלוח, יציאת שבת, ברוך השם, עברנו את השבת. היה עושה סעודת הודעה גדולה לבני משפחתו, מברך הגומל. לכן האריזל היה אומר במוצאי שבת, שהוא היה אוכל את הסעודה, זה הסעודה של דוד המלך. כמה דוד המלך אהב את סעודת מוצאי שבת, כמה הוא חגג בה. עוד טעם כתוב, סעודה של אליהו הנביא. כל מוצאי שבת הרי קשור לאליהו הנביא. שרים זמירות לכבודו, מזכירים אותו. כי אליהו הנביא לא יכול לבוא בשבת, לבשר על ביאת המשיח. כי הוא לא יכול ללכת תחומים, לא יכול ללכת מרחקים וכו'. אז במוצאי שבת, שהוא שוב יכול לבוא, אז אנחנו עורכים סעודה לכבודו, מקבלים אותו בשמחה רבה. עוד טעם יפה. אבל הרבי אומר את הטעם הפשוט, כמו שאתה הזכרת, שפלא, איך שלא חשבו עליו לפני זה, וכל כך פשוט וכל כך הגיוני. הרבי אומר, זה לא כך. גם סעודת שבת, גם סעודת מלווה מלכה, קשורה למן, בדיוק כמו סעודות שבת. הרבי עושה חשבון פשוט, שצריך לחשוב עליו פשוט לבד, בהיגיון, כמו שאתה שאלת. מה היה? הם אכלו סעודה שלישית. מה, הם לא אכלו מוצאי שבת? הם רעבו ללחם, הם הפסידו בגלל סעודת שבת, נגמר להם האוכל מוקדם, כל יום הם היו אוכלים ארוחת ערב, מהכיכר השני. במוצאי שבת הם הפסידו? נחשוב, השקיעה במדבר סיני היא כמו באילת. אז עכשיו, בתקופה הזאת, לפני חודש, השקיעה הייתה ב4:30. אז הם אכלו סעודה שלישית ב4. הם צמו עד למחרת. יתרה מכך, אומר הרבי, סביר להניח שגם הם עשו מלווה מלכה. גם הם רצו ללוות את המלך בשירים ובריקודים, לא רק אנחנו. גם הם קיבלו תורה, 40 שנה הם היו במדבר. אז מה? הם פרסו מפה, שרו זמירות, רקדו ריקודים ולא אכלו כלום, כי לא היה להם מה לאכול. הדליקו נרות והשולחן היה ריק, כי הם כבר גמרו את האוכל בסעודה שלישית, זה לא הגיוני. אומר הרבי, לא. הברכה של שבת המשיכה להם גם במוצאי שבת. המן הזה, שהחזיק מעמד יומיים והייתה ממנו מנה כפולה, הם אכלו ממנו גם במוצאי שבת, ולכן אנחנו מנציחים את אותה סעודת מוצאי שבת שלהם, את אותו מן מבורך שיתקיים גם במוצאי שבת. בדיוק כמו שאנחנו מנציחים את המן שהם אכלו בליל שבת ובשבת ביום ובסעודה שלישית, אנחנו מנציחים את המן שהם אכלו במוצאי שבת, הייתה בו את אותה ברכה של שבת. וכנראה צריך לומר שבסעודה שלישית הם אכלו מעט, כי בדרך כלל בסעודה שלישית אוכלים מעט כסבעים מהיום, היה להם לחם משנה, והם לא חייבים לאכול את הלחם משנה, הם בצעו ממנו. כן, ונשאר להם עוד כיכר ללילה, עוד יותר טוב. אכלו כיכר שלם בסעודת שישי, נשאר עוד כיכר בלילה, מצוין. על כל פנים, אומר הרבי, רעיון כל כך פשוט והגיוני, כמו שאתה מנציח את המן שהם אכלו בסעודות שבת, אתה צריך להנציח את המן שהם אכלו במוצאי שבת. ועד רבה, אומר הרבי, יש יותר סיבה להנציח אותו, כי זה הברכה של שבת שחלחלה למוצאי שבת. זה הברכה של שבת שהעירה לא רק בשבת, אלא גם במוצאי שבת. ועכשיו, אומר הרבי, עכשיו אנחנו יכולים להבין למה הסעודה של מוצאי שבת יש בה כאלה סגולות. למה נאמרו עליה סגולות נפלאות שאולי אפילו לא נאמרו על סעודות שבת? כי בסעודת מוצאי שבת יש בה מעלה שאין בה בסעודות שבת. זה הברכה של שבת שחודרת אל ימי החול, שמחלחלת בימי החול. הם לקחו את המן של שבת שהתברך בשבת, ומתי אכלו אותו? במוצאי שבת. הם לקחו את הברכה של שבת והמשיכו אותה לתוך מוצאי שבת. ולכן אומר הרבי, סעודת מלווה מלכה נותנת כל כך הרבה סגולות. כי סעודת שבת, אוקיי, זה שבת, זה יפה מאוד, זה הקדושה של שבת, אבל איך תוריד את כל הסגולות של שבת למוצאי שבת? אתה כבר במוצאי שבת, אתה רחוק, אתה מתחיל לעסוק בפרנסה. סעודת של שבת נמצאת במקום אחר לגמרי, היא קדושה, זה סעודת חג, סעודת שבת. סעודת מוצאי שבת לוקחת את כל הברכה של שבת, את כל הסגולה של שבת, את כל המן המבורך והנפלא הזה, ומורידה אותו למוצאי שבת. מורידה אותו לתוך ימי החול. ולכן היא מתווך, היא וסד שלוקח את הקדושה של שבת ומוריד אותו לתוך ימי החול. ולכן יש לה כל כך הרבה סגולות נפלאות שלא נאמרו אפילו לסעודות שבת. כי היא יכולה לקחת את הקדושה של שבת ולהוריד אותה לתוך ימי החול. אז נקרא קצת באמת בשולחן ערוך, כמו שאתה שאלת, מה זה סעודת מלווה מלכה? מה צריך לאכול? והסגולות הנפלאות שנאמרו עליה. אבל אנחנו מבינים את הרעיון. סעודת מלווה מלכה מנציחה את המן כפי שהוא נהנו ממנו במוצאי שבת. את הקדושה של שבת, את הברכה של שבת, כפי שהיא חלחלה לתוך ימי החול. היא לא נשארה רק בשבת, שאז זה לא יכול להעיר לך את ימי החול. עוד מעט נגיד דבר יפה שהרבי אומר באחד המקומות, שכתוב בשולחן ערוך שהגיהנום, כתוב במדרשים ומובא בשולחן ערוך, שהגיהנום סגור בשבת. בשבת הגיהנום סגור. מסופר על טורנס רופוס, הנציב, הרשע, ששאל את רבי עקיבא, הוא אמר לו, תביא לי, שאל אותו, מה השבת, מה יום מיומיים? מה יום השבת מבורך יותר מימים אחרים? אז רבי עקיבא אמר לו, מה גבר מגוברין? מה אתה יותר מכל הגברים האחרים? אז הוא אמר, אני מלך, אני מבורך. אמר לו רבי עקיבא, גם יום השבת הוא יום מבורך. איך אתה יודע? אז רבי עקיבא נתן לו כמה סימנים, והוא אמר לו, אחד הסימנים, תעלה, ככה רבי עקיבא אמר לו, תלך לקבר של אבא שלך ותעלה אותו באוב, כל יום מימות השבוע, ותראה מה יהיה. וכך היה, הוא העלה אותו באוב, עשה לו סיאנס ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, בשבת הוא לא ענה לו. ככה טורנס רופוס חוזר לרבי עקיבא ואומר, בשבת אבא שלי לא ענה לי. אז הוא ראה ששבת זה יום מיוחד. הוא שאל את רבי עקיבא, אבל מה הסוד? למה בשבת אבא שלו לא ענה? אז הוא אמר, כי בשבת הם לא בגיהנום. הם יוצאים מהגיהנום, כנראה שהסיאנסים שלו יכולים רק להגיע לגיהנום, לא יכולים להגיע למקומות אחרים. מה? יש מים של, כנראה שבין גן עדן לגיהנום יש איזה מים ששם, נו, יש כתוב שאסור לשתות מהמים של בריכה כזאת שהנשמות נמצאות שם, לכן כתוב שאסור לשתות מהמים בסעודה שלישית, כי הנשמות נמצאות במים בשעה הזאת, משהו כזה, טובלות במים לפני שהן חוזרות לגיהנום. כדי להסתנן בגיהנום, כי הגיהנום הוא חם, הגיהנום הוא שורף. הוא אמר לו את זה על אבא שלו, על אבא של טורנס רופוס, אני גם חשבתי ככה. על כל פנים, המדרש הזה הוא מדרש מפורסם, הוא אמר לו את זה על אבא של טורנס רופוס, שבסתם לא היה חשוד בשמירת שבת, היה רומאי. לרשעים, אפילו לגויים. מנוחה, בוודאי. לכן כתוב בשולחן ערוך, שבמוצאי שבת, אני מזכיר את מה שאתה אמרת, שמוצאי שבת מעריכים בתפילה, אומרים וינועם, אתה קדוש, כדי להעריך לגיהנום, לרשעים את החופש, את המנוחה מגיהנום. רק אני יכול רק לומר עוד משפט אחד. אז הרבי באהבת ישראל הגדולה שלו אומר שסביר להניח שזה עד שיהודים מסיימים את מלווה מלכה. כי עד שיהודים מסיים את מלווה מלכה עוד לא נגמרה השבת. אז אולי באמת צריך לאחר את המלווה מלכה כמה שאפשר עד, לא יודע, עד עולת שחר, אולי עד חצות כדי להאריך להם את המנוחה. מה זה עד חצות? אני לא יודע, למשל על תחנון כתוב שעד חצות לא אומרים במוצאי שבת. כנראה שקדושת השבת נמשכת בעניין מסוים עד חצות, שעד זה כבר יום, מתחיל יום חדש. נקרא קצת בשולחן ערוך על מה זה מלווה מלכה. מה צריכים לאכול במלווה מלכה, על הסגולות של המלווה מלכה מסידור האריזל, נקרא קצת ממובא שלוש. לעולם זה משולחן ערוך, אדמור הזקן, סימן שין. לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, עמוד 21. עוד פעם, מובא מספר שלוש. לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, בכל מיני סידור הנהוגים אצלו, בעריכת השולחן לסעודה גמורה. כמו שהוא נוהג לערוך שולחן לסעודה גמורה. מאוד מעניין, לא לאכול את זה במטבח שם בפינה, אלא ממש לפתוח שולחן ולשים נרות, וכמו שהוא נוהג לסעודה גמורה. כדי ללוות את השבת ביציאתו, דרך כבוד כמו בכניסתו. אז בשולחן ערוך זה הטעם הפשוט, מלווה מלכה, ללוות את המלך, זה כבוד המלך שמלווים אותו. לכן, יש נוהגים להרבות נרות במוצאי שבת יותר מאשר לילות החול. זה כתוב על המקובלים שהם נהגו להדליק הרבה נרות במוצאי שבת, ונוהגים גם כן לומר זמירות ופיוטים אחר הבדלה. וטוב, ופה השולחן ערוך מוסיף דבר מאוד מעניין, טוב לבשל בשר או דבר אחר במוצאי שבת לכבוד סעודה זו. לא רק לאכול את הצ'ונט שנשאר משבת, אלא לבשל תבשיל מיוחד, יכול להיות גם ביצים קשות, לכבוד סעודה זו. ומאוד מעניין, יש לזה סיפור מעניין בגמרא במסכת שבת, שרבי אבאו היה שוחט עגל מיוחד לסעודת מוצאי שבת. הבן שלו אבימי עשה לו סדר בחשבונות, ואמר רבא, חבל על הכסף, תשאיר עצם אחת מסעודות שבת, ותאכל אותה במוצאי שבת. וכך עשה, שמר לו עצם אחת. עד שהם באו להתיישב לסעודה, בא אריה מהיער וטרף את העצם הזאת. את העצם שהוא השאיר, הוא לא שחט עגל, הוא השאיר עצם, עצם מסעודת שבת. וטרף את העצם הזו. מזה רבי אבימי ראה שצריך להכין תבשיל מיוחד לסעודת מוצאי שבת. לא לסמוך על השיריים של שבת. לכן כך נפסק בשולחן ערוך, שטוב לבשל בשר או דבר אחר. אבל אדמור הזה כן מוסיף, יכולים לקיים סעודה זו בפירות, מי שמרגיש שהוא שבע מאוד מסעודת שבת, יכול לקיים סעודה זו בפירות, שסעודה זו אינה חובה כל כך, אלא למצווה מן המובחר בלבד, אבל כדאי להדגיש שהרבי היה נוטל ידיים לסעודת מוצאי שבת, למרות שהרבי בדרך כלל לא היה נוטל ידיים במשך השבוע, ובסעודת מוצאי שבת הוא הקפיד ליטול ידיים. עכשיו, זה מהמשך הגמרא. חמין במוצאי שבת מלוגמה. חמין במוצאי שבת רפואה. לא, שתייה חמה. פת חמה במוצאי שבת, זה מזון חם, מלוגמה. ורב זו שמעני פולי אמר שכתוב, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותיו, מחבש לעצבותיו, נותן רפואה לעצבותם, מחבש ראשי תיבות, חמין במוצאי שבת מלוגמה. מכאן הוא למד שחמין במוצאי שבת הם סגולה לרפואת הנפש. הם סגולה למי שזקוק לשמחת ליביו, אז חמין במוצאי שבת יש להם סגולה מיוחדת לעניין הזה. כן. שתייה חמה, תה, כוס תה. לא, חמין זה כוס תה חם. לא, לא. לא, כוס תה חם. חמין זה שתייה חמה. לא, לא. כן, חמין זה שתייה חמה. גם חמה וגם מחממת. כוס תה חם. לחם? אוקיי. כאן הכוונה היא רפואה. מלוגמה זה שם רפואה. ופה ציטוט מאוד מעניין מסידור האריזל, שהוא המקור. אף אחד לא כותב כל כך הרבה על סעודת מוצאי שבת כמו אריזל, כמו רב חיים ויטל, כי אצל אריזל זו הייתה סעודה חשובה מאוד. כתוב שאריזל לא היה פושט את בגדי השבת עד אחרי סעודת מלווה מלכה. זה ממש, אצלו זה, אצל המקובלים, זה היה סעודה חשובה מאוד. וככה אריזל כותב, רב חיים ויטל כותב, הנפש היתרה אינה הולכת לגמרי עד אחר סעודת מוצאי שבת. הנפש היתרה של שבת, שכל אחד מרגיש אותה, לא הולכת עד אחרי סעודת מלווה מלכה. לכן אין ראוי להתעסק במלאכה שאינה אוכל נפש עד אחר סעודת מוצאי שבת. אם שאלת מתי לאכול את הסעודה, אז לפי אריזל כדאי להקדים אותה, כי עד אחרי סעודת מוצאי שבת לא לעסוק במלאכה שאינה אוכל נפש. אם אצלך זה לא אוכל נפש לא לפתוח את הרדיו במוצאי שבת, אז... מה? טוב, זה לכבוד, אוכל נפש זה לכבוד, לכבוד היום טוב, לכבוד המוצאי שבת, לכבוד הסעודה. כן, זה לכבוד... לא, המלאכה באמת יש בשולחן ערוך שם בסוף הלכות הבדלה, שמלאכה זה משהו יותר מורכב שם, הוא מחלק שם, מה זה בדיוק מלאכה? כן, זה אריזל, זה לא בשולחן ערוך. צריך לשמוח בסעודה זו כמו בסעודות שבת, כי בסעודה זו יש גם כן הארת שבת, ועל ידי סעודה זו נמשך אור קדושת סעודות שבת לכל סעודות ימי החול, ועל זה הרבי מסביר את ההיגיון כל כך יפה, כי סעודת מוצאי שבת היא הווסת, היא לוקחת את המן של שבת, את הברכה של שבת, את הסגולה של שבת, ומורידה אותה לתוך ימי החול. סעודת שבת היא מנותקת, זה מעין עולם הבא, זה דברים גדולים מאוד, אין לזה קשר עם ימי החול. סעודת מלווה מלכה זה הווסת שלוקח את כל הקדושה של שבת, את כל הסגולה, את כל הברכה, את כל הרפואה של סעודות שבת, ומכניס אותה לתוך ימי החול, וזה הסגולה הנפלאה של הסעודה הזאת. אוקיי, נחזור לענייננו, מכאן אנחנו רוצים לעבור לאחד המוטיבים המרכזיים של סעודת מלווה מלכה, שהבית יוסף מביא אותו, זה הנושא של העצם לוז. זה אחד הדברים באמת המפתיעים שכתובים ביחס ועת מלווה מלכה. הבית יוסף אומר שיש עצם באדם שלא נרכבת ולא נשחקת, והיא חיה מסעודת מוצאי שבת. היא לא אוכלת, היא לא נהנית... רגע, היא לא נהנית מסעודת שבת, לא נהנית מסעודת ימי חול, היא נהנית רק מסעודת מוצאי שבת. העצם הזו היא מסתורית מאוד, ניסו להבין מה זה, זה מתחיל מהמדרש שאדריאנוס, מלך רומא, בתקופת החורבן השני, כתב לרבי יהושע, שאל אותו, מאיפה היא תחיית המתים? היהודים אומרים תחיית המתים. לכאורה, הגוף הרי נרכב בקבר. הם היו צריכים להגיד, לידה מחדש, לא תחיית המתים, תחייה זה תחייה של דבר, דבר קיים, דבר שקיים, והוא רק, עכשיו הוא מת והוא יתחיל לחיות, עשיתי לו החייאה. אתה מתחדש. אומר לו, איך הגוף מתחדש? הרי הגוף נרכב. אומר לו אדריאנוס, עונה לו בסיפור מדהים, אומר, יש עצם אחת בתוך הגוף, עצם לוז, שלא נרכבת ולא נשחקת, ומעיד לו רבי יהושע, העצם הזאת הגיע אליי, מצאתי את העצם הזאת, ושחקתי אותה וטחנתי אותה ודפקתי עליה בפטיש, ולא קרה לה כלום. אי אפשר לשבור אותה. ומהעצם הזאת היא נשארת קיימת בקבר, והיא תתפח ותתפתח, כמו שכתוב בזוהר, כמו עיסה, ובתחיית המתים ממנה תהיה הצמיחה. העצם לוז הזאת, המפרשים מדברים למה קוראים לה, או איפה היא נמצאת, יש שתי דעות, היא נמצאת בחוט השדרה, רק יש אומרים שהיא נמצאת בראש חוט השדרה, יש אומרים שהיא נמצאת בתחתית חוט השדרה, מה שנקרא עצם הזנב. יש מאוד מעניין למה קוראים לה לוז, אז הטעם הפשוט בגלל שהיא בצורה של שקד, כמו לוז. אבל ראיתי עוד טעם שזה על שם העיר לוז. יש בספר שופטים מסופר על בני יוסף שניסו לכבוש עיר אחת ולא הצליחו להיכנס אליה. יחביאו את המפתח של השער של הכניסה לעיר באיזשהו מקום והם לא הצליחו להיכנס אליה. הם מצאו אדם אחד שיצא מהעיר והוא גילה להם איפה המקום שהמפתח נמצא בתוך העץ בכניסה לעיר. הם אמרו לו, בשכר זה אנחנו מבטיחים לך שלא תשלוט בך מיטה, שתחיה לעולם. הוא אחרי שהם החריבו את כל העיר הלך עם המשפחה שלו למקום אחר והוא וכל והקימו עיר בשם לוז. והוא וכל המשפחה שלו לא מתו, וכשאנשים היו מזדקנים וכבר נמאס להם לחיות, היו יוצאים משערי העיר ומתים. ויש סיפור בגמרא במסכת סוכה, ששלמה המלך יום אחד מסתובב בחצר שלו, ורואה את מלאך המוות. מה נשמע, ברוך השם, מה אתה עושה פה? מלאך המוות אומר, באתי לקחת את שני הסופרים שלך. אל חדיף שני הסופרים, באתי לקחת אותם. שלמה המלך אומר, אוי ואי, מה הם היו יקרים לו, מה אני אעשה? שלח אותם לעיר לוז. בכניסה לעיר לוז, הם מתו. מלאך המוות פגש אותם על הכניסה והרג אותם. אחר כך שלמה המלך רואה את מלאך המוות מבסוט. מה אתה מבסוט? הוא אומר, אל תשאל. בספר החיים של שני הסופרים שלך היה כתוב שהם ימותו בכניסה לעיר לוז. ואני יושב שעובר את הראש, איך אני מביא אותם לעיר לוז? הם אצלך פה בחצר של שלמה, בארמון של שלמה. איך אני מביא אותם לעיר לוז? שלחת אותם ללוז, הם הגיעו למקום ששם הם היו צריכים למות והרקתי אותם. אמר שלמה המלך, הרגליים של האדם הוליכים אותו למקום שלא עלינו ולא על אף אחד, שם הוא צריך לסיים את החיים שלו. על כל פנים, אז אומרים שהיות שהעצם הזאת, הלוז שלא נגמרת ולא נשחקת, זה על שם אותה העיר לוז, שגם כן שחיו בה לעולם. עוד כמו שאמרנו, אבל הטעם הפשוט הוא, בגלל שיש לצורה של שקד, כמו הלוז. אז בא בית יוסף ומביא שהעצם הזאת נהנית מסעודת מוצאי שבת. מאוד מעניין, לא מסעודת שבת, לא מסעודת יום שלישי, רק מסעודת מוצאי שבת. אז במילא, אדם שרוצה שהעצב הזו שיהיה את העצב הזאת שלקום ממנה לעתיד לבוא, צריך לאכול סעודת מלווה מלכה, שהעצם הזאת תחיה ותזכה לחיים ארוכים. אז בדיוק בהמשך לדבריך, שהגדרת אותה, הקופסה השחורה של המטוס, בוא נקרא את מובא ארבע. אדריאנוס ישחקו עצמותיו, כי הוא הרי היה רשע מרושע, 10 הרוגי מלכות, כל הרוגי ביתר, הכל זה אדריאנוס עשה. שאל את רבי יהושע בן חנניה, מאיכן הקדוש ברוך הוא מקים את האדם לעתיד לבוא? איך, מאיפה? תחיית המתים. מאיפה קורית תחיית המתים? הגוף מת. הגוף נרכב. אמרנו מילוז של שדירה. מאיכן לך? שאל אדריאנוס. אמר לו רבי יהושע, אותה עצם הגיע לידי, ואני מודיע לך, תחנו ברחיים ולא נתחן, שרפו באש ולא נשרף, נתנו במים ולא נמחה. והבית יוסף הוא מביא שם בסימן שין, עבר יש באדם ונסקו ישמו, הוא קורא לו נסקו, עוד רגע נדבר על זה, ואינו נהנה באכילה אלא במוצאי שבת. הרבי יוסף עמדין מביא בסידור בית יוסף שלעצם הזו היא שלוש שמות, לוז, ניסקוי, ובספרי קבלה קוראים לה בתואל הארמי. הוא אומר, למה קוראים לה בתואל הארמי? הוא אומר, זה פשוט, כי בתואל זה בגימטריה מת. בתואל הארמי זאת אומרת המת הרמאי, כי היא כאילו מתה, היא מרמה, היא נמצאת עם הגוף המת בקבר, אבל באמת היא לא מתה. ניסקוי הוא אומר שזה בגימטריה קום, ניסחוי מלשון ננסח עליכם רוח תרדמה. על כל פנים, כל השמות הוא אומר מכוונות לאותו דבר. לוז, ניסקוי, בתואל הארמי, זה אותה עצם שלא נרכבת ולא נשחקת, והיא נהנית מסעודת מוצאי שבת. אז הנה, יש לנו עוד טעם יפה לאכילת מלווה מלכה. לא, טעם שמובא בבית יוסף, בטור, לא בשולחן ערוך, אבל בטור. הרבי מוסיף פה דבר כל כך יפה, הוא אומר, כל אחד שואל את עצמו, למה היא נהנית רק מסעודת מוצאי שבת? ממה נפשך? אם היא רוצה סעודה קדושה, יש לה סעודות שבת. היא רוצה סעודה רגילה, יש לה סעודת יום שלישי. מה זה סעודת מוצאי שבת? זה לא לכאן ולא לכאן. אז הרבי אומר, זה בדיוק העניין, זה מה שאמרנו. סעודת מוצאי שבת יש לה את שני המוטיבים. היא גם סעודה קדושה וגם סעודה שמחלחלת אל ימי החול. לכן היא מדברת אל העצם לוז. עצם לוז מסעודת שבת היא לא נהנית, היא סעודה קדושה. היא עצם שחיה בתוך הגוף של האדם. סעודה של ימי חול, בוודאי לא מדברת אליה. סעודת שבת שמחלחלת אל ימי החול מדברת אל העצם לוז. יש פה מצד אחד היא קדושה, אבל היא נמצאת בתוך עבר, בתוך גוף של חול. אז היא נהנית מאותה סעודה שמשלבת את שני המוטיבים. זאת אומרת, סעודת מלווה מלכה שהיא גם קדושה וגם חולין וגם חודרת בתוך ימי החול, מחיה את העצם לוז, שהיא מצד אחד נעלית מכל האיברים, אבל נמצאת בתוך גוף תמה. אז היא צריכה משהו בתוך גוף שעשוי להירכב. אז היא צריכה משהו שמשלב את שני המוטיבים. אז אנחנו חוזרים על אותו עיקרון, שסעודת מוצאי שבת יש בה את השילוב המיוחד של קדושת שבת עם החולין של ימי החול, ולכן היא מורידה את כל הסגולות הנפלאות אל תוך ימי החול. אני רוצה לסיים בסיפור מהבעל שם טוב, שהוא סיפור עם מקורות, שכתוב גם במקורות שלנו, ומוזכר בכל הספרים של כל החסידויות, שסעודת מלווה מלכה היא סגולה למחשבות זרות, למחשבות כפירה, לירידה רוחנית. לבעל שם טוב היה תלמיד שהיה רב בעיירה מסוימת, ובאותה עיירה היה נהוג, כמו שנהוג פה בכמה בתי כנסת בראשון, שהקהילה מחזיקה אברכים שלומדים תורה. יושבים אברכים בבית הכנסת והקהילה משלמת להם. נעשו, היו עיצומים, הקהילה ירדה בנכסיה וקיצצו במתן השכר לאברכים. ואברכים שיושבים בבית הכנסת ולמדו, הפסיקו לקבל כסף, הודיעו להם אין יותר כסף. אחד מהאברכים היה באמת בן עליה, באמת בחור מובחר. והוא הפסיק לקבל את התמיכה. והוא היה משפחה עם ילדים וביום אחד נשאר בלי כלום. אז הוא בחל הקדוש ברוך הוא, והבכי שלו עלה למעלה. ונעיתק פידה על התלמיד הזה של הבעל שם טוב. ולאט לאט הוא התחיל להרגיש פתאום שפה בקהילה לא נותנים לו מספיק כבוד, וזה קטן עליו, והוא צריך להתחיל, אותו תלמיד שהיה רב של הקהילה, הוא היה נשא באחריות של ההפחתת שכר הזאת. לאט לאט התחילו להיכנס לו מחשבות של ירידה רוחנית, ועד שהוא התחיל להתחבר עם הקומר. היה הולך עם הקומר, יושב איתו בלילות, מתווכח איתו, כאילו מדבר איתו, ולאט לאט נכנסה לו מחשבה לעזוב את היהדות ולהתנצר. והכומר הבטיח לו, אתה בחור מוכשר, אתה בחור עם פה גדול, תבוא אצלנו, הנוצרים זה כל כך הרבה אנשים, אתה יכול להצליח הרבה יותר מאשר העם היהודי הקטן הזה. ושבת אחת בבוקר נכנס לו איזה רוח של טירוף, עזב את בית הכנסת, רץ אל הכומר, אמר לו, החלטתי להתנצר. הכומר וירק טוב, נתן לו בקבוק יין טוב, שישתה, שתה הרבה, השתקר ונרדם שם בכנסייה. הבעל שם טוב יושב אצלו במז'יבוש בסעודה שלישית, והוא מרגיש שהתלמיד שלו בצרות. התלמיד שלו שהייתה בעיירה מרוחקת ממנו. הוא אומר, איך אני יכול לעזור לו? לא מצא שום זכות לעזור לו, כי באמת הקטרוג הזה עמד עליו חזק. ואז בא אחד המלאכים ואמר שהתלמיד הזה של הבעל שם טוב היה מהדר בסעודת מלווה מלכה. היה מקפיד לכל מלווה מלכה, אז הזכות הזאת צריכה לעמוד לו עכשיו. הבעל שם טוב לקח חתיכה חלה מהחלה שלו, של הסעודה, קרא לאחד התלמידים שלו. ואמר, לך עם החלה הזאת, לעיר הזאת, איפה שהתלמיד נמצא, ותיתן לו את החלה הזאת. הוא חגר אותו באבנט שלו, נתן לו את האבנט של הבעל שם טוב, חגר אותו עליו, נתן לו חתיכה חלה, אמר, לך לאותו תלמיד, תן לו אותו. תן לו את החלה. התלמיד הלך, הגיע לאותה עיר, מסתובב, הוא לא מצא אותו בבית, התחיל לחפש אותו, עד שהוא הגיע לאזור של הכנסייה, הוא רואה במרתף, החלון היה פתוח, הוא שומע מרחוק מישהו צועק, מישהו בוכה, הוא מתקרב, רואה את החבר שלו, את התלמיד של הבעל שם טוב, שוכב שם בתוך קי, בתוך רפש, שיקור, שוכב על הרצפה המרתף של הכנסייה. נדהם, העיר אותו, נטה לו את הידיים, ונתן לו, דחף לו בפה את החלה הזאת של הבעל שם טוב. הוא אכל קצת, לאט לאט התפקח מהיין, רואה את החבר שלו, מבין מה קרה לו. אוי ויי. תפס אותו, חזרו ביחד, הסיפור מספר שהוא אמר לו, תחזיק לי באבנט של הבעל שם טוב, קרא לו קפיצת הדרך, ברגע אחד הם הגיעו למג'יבוז, והבעל שם טוב נתן לו דרך תשובה. אוקיי, זה סיפור שמספרים אותו תמיד, ביחס לסעודה הזו של מלווה מלכה, אולי באמת כדאי להזכיר את מה שאומרים, שמקובל שהיה אדמור אחד בחב"ד שאמר לילדים שלו, שסעודת מלווה מלכה זה סגולה של לספר סיפור מהבעל שם טוב וסעודת מלווה מלכה, זה סגולה לעשירות. אז הבן שלו אמר לילדים שלו שבסיפור הזה שלוש לאו דווקא. א', לאו דווקא סיפור מהבעל שם טוב, אלא מכל צדיק. וב', לאו דווקא בסעודת מלווה מלכה, אלא בכל סעודה. וג', זה לאו דווקא סגולה לעשירות, אלא להרבה דברים טובים.
לאו דווקא בסעודות, סתם ככה.
כן, גם סתם ככה.